לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי, כ"ח בשבט, תשע"ח, וביומן לפי שעה היום. מסירת המלצות המשטרה בפרשות 1000 ו-2000 צפויה להיות בימים הקרובים. יש סבורים שממש בשעות הקרובות. על הסוגיה הזו אנחנו נדבר עם שניים. ננסה להבין את שני הצדדים בעד ונגד פרסום ההמלצות הללו. עורך הדין נתי רום, עורך דין פלילי, סבור שמדובר למעשה בהמלצות שלא מעלות ולא מורידות, ולכן פרסומן מיותר. הוא יסביר לנו כאן את עמדתו. מנגד אנחנו נשמע את דבריו של ראש צוות חקירות במשטרה לשעבר, עורך הדין בן ישי, שרואה בפרסום ההמלצות המשטרה אינטרס ציבורי ומשפטי. הוא דוחה את מה שהוא מגדיר כניסיון לסתום את פיה של המשטרה. המזרחן הדוקטור אדי כהן הופתע אתמול לגלות צילומים של ילדים סוריים שמבקשים בשלט גדול ממדינת ישראל להמשיך ולתקוף בסוריה כנקמה על הרג ילדים סוריים בידי המשטר שם. השלט מזכיר גם באופן אישי את הדוקטור אדי כהן. נא לתקוף עוד בסוריה נקמה לרצח ילדינו על ידי אסד. אנחנו הסורים בשלום אוהבים את דוקטור אדי כהן התומך. כך נכתב בשלט שנשאו הילדים הסורים. הדוקטור כהן יהיה איתנו לשיחה על הקשר שהוא שומר עם האופוזיציה הסורית וגורמים נוספים בעולם הערבי. בישיבת מרכז הרב יתקיים היום אחר הצהריים אירוע הזכרה לנרצחי הטבח בספריית הישיבה לפני 10 שנים. הרב מנחם בורשטיין, ראש מכון פועה ומרבני הישיבה, יהיה איתנו כדי לחזור אל אותם רגעים קשים ודרמטיים. ובאווירה אחרת לחלוטין אנחנו נערך לכנס מתגייסים ענק שיתקיים ביום חמישי הקרוב בניצוחה של עמותת צלש, צבא לשם שמיים, בראשה עומד הרב פרץ איינורן, מי שפועל במשך כ5 שנים באופן ישיר ובלתי אמצעי מול מתגייסים, מועמדים לשירות וחיילים בשלבי השירות השונים. אנחנו נהיה כאן עם הרב איינורן עצמו כדי לשמוע על הפעילות ולהערך לכנס. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. מסירת המלצות המשטרה בפרשות 1000 ו-2000 צפויה להיות בימים הקרובים, ויש סבורים שבשעות הקרובות. אנחנו רוצים לשוחח על נחיצותן וחשיבותן של ההמלצות הללו, אם יש כאלה בכלל. איתם נמצא על קו הטלפון עורך הדין הפלילי נתי רום, שלום לך.
שלום וברכה.
מניסיונך ולאור תפיסתך, נצרח או לא נצרח כל העניין הזה?
תראה, המלצות האלה לא מעלות ולא מורידות. בעצם מי שמחליטים האם יש סיכוי סביר להרשעה, ומי שמחליטים האם התיק מבשיל לידי כתב אישום, זה הפרקליטות בלבד. ולכן המלצות של המשטרה לא מעלות ולא מורידות. ולכן הן גם מיותרות. כשעושים איזון בין זכות הציבור לדעת לבין הליך הוגן, וחזקת חפות, ברור שההליך ההוגן יגבר פה. משטרת ישראל בעצם אמונה על החקירה. אנחנו כעורכי דין פליליים מדי יום מגיעים לבית משפט, משוחררים חשודים שהמשטרה בעצם החשידה אותם והמליצה עליהם כחשודים, ובית המשפט משחרר אותם, משכם וערב. לכן לדעתנו אין צורך למשטרה, כמובן שגם אין סמכות מפורשת בחוק לדבר הזה, והדבר הזה יכול גם לעבוד כלי ניגוח פוליטי, דבר שצריך להיזהר ממנו מאוד.
ובכל זאת אומרים לך, תראה, המשטרה עשתה עבודה, הכירה את התיק לכל פרטה, ויכולה להביא, להטיל אור על הרבה מאוד נקודות שבמבט של הפרקליטות יפוספסו. ולכן דווקא חשוב לשמוע את מי שנמצא בתוך התיק.
צריך להבין שדווקא בתיקים הרגישים האלה, שכל המלצה וכל פרסום כזה ואחר יכולים ממש לפגוע בחשוד, דווקא בתיקים האלה יש פרקליט מלווה. כלומר, הפרקליטות לא צריכה המלצות מהמשטרה, משום שמרגע תחילת החקירה יש פרקליט מלווה שמלווה את החקירות הרגישות האלה, ולכן דווקא בתיקים הרגישים האלה אין שום משמעות בכלל להמלצות המשטרה. מה גם שהחוק אומר שברגע שיועמ"ש מחליט ורוצה, הוא יכול לפנות למשטרה ולקבל את ההמלצות ללא פרסומם. אנחנו מדברים על אי פרסומם של ההמלצות האלה. הפרסום של המלצה יכול לגזור את דינו של אדם עוד בטרם ההליך המשפטי. זה דבר שאסור שיעשה. אנחנו רואים אנשים שיושבים חפים מפשע שהעולמם חרב עליהם. כמו שלא בתיק של הרב שמוכשל בהטרדה מינית, אנחנו רואים שעולמם חרב עליהם, הוא יוצא חף מפשע, ודבר הזה לא עוזר לו. עכשיו הוא כבר בעיני הציבור, הוא כבר פסול.
זאת אומרת, מה שאתה אומר לנו כאן כרגע זה שהפגיעה שבהמלצות, שבפרסום ההמלצות, היא לאו דווקא לגבי ראש ממשלה או שר שעולמו הפוליטי או עתידו הפוליטי יקרוס, אלא גם ברמה של האדם הפרטי.
נכון, בהחלט. גם אין שום, אני שוב חוזר על זה, זה איזון בין זכות הציבור לדעת, שככל שזכות הציבור לדעת היא זכות חשובה, אבל מול הליך הוגן, חזקת החפות היא לא עומדת. אדם יעמוד למשפט, הציטוט אחרית, אם התיק מתבשל ואם יש סיכוי להרשעה סבירה, ושם הוא ייבחן וישפט, לא המשטרה. המשטרה תפקידה לחקור. הרבה פעמים אנחנו עדים לצערנו שמשטרת ישראל מחשידה חפים מפשע מתוך הרצון שלה להביא תוצאות בחקירה, ולכן ההפרדה הזאת בין הרשויות היא חשובה וקריטית.
טוב, אתה נכנס כאן לסוגיה קשה אחרת, שזאת הרשעת חפים מפשע כדי לסגור תיקים. זה דבר שאנחנו מכירים אותו ושומעים עליו לא מעט, והחשש שלך שהדברים האלה מצטלבים בסיפור הזה של ההמלצות.
נכון, ואנחנו בדין הפלילי עוסקים בדיני נפשות, ולכן חוק כזה שבסך הכל אוסר על פרסום המלצות, בסך הכל מעקר את האפשרות שהציבור כבר יחרוץ לדינו של אדם לפני שהוא מובא לבית משפט, הוא ראוי ונכון.
אגב, ברמה הציבורית, לא נוגע כרגע לרמה הפלילית, ברמה הציבורית אין צורך שהציבור ידע אם ראש הממשלה שלו יש לו המלצות כאלה ואחרות? אפילו המלצות לנקות אותו.
אז אמרתי, קודם כל הציבור ידע, יכול לדעת אחרי החלטת הפרקליטות ולא לפני החלטת הפרקליטות. גם כמו שאמרתי, היועץ המשפטי לממשלה יכול לבקש, אם הוא סבור כי הדבר חשוב, יכול על פי החוק לבקש לקבל סיכום של התיק מהמשטרה. לכן אין פה פגיעה באמת בתיק. נהפוך הוא, יש פה איזון ויש פה ניקיון של לא להיגרר לפרסומים ולפוליטיקה ולכלי ניגוח פוליטי, ולהרוס קריירה או להרוס חיים של אדם שנחשד בעבירות פליליות עוד לפני שהוא בא לפני שופט.
ואתה אומר, את אותו איזון אנחנו משיגים כשהמשטרה בעצם מציגה מה? מה היא אומרת? הסתיימה החקירה, ומה קורה עם התיק הזה?
אז חשוב קודם כל להדגיש שבתיקים הרגישים הללו של ראש הממשלה, מעבר לזה שהחוק לא חל רטרואקטיבית ולא חל עליו, אבל בתיקים רגישים יש פרקליט מלווה. אז היחידים שמחליטים האם התיק מבשיל לכדי כתב אישום, זה הם הפרקליטות, הגורם המקצועי, המשפטי המקצועי. המשטרה לא צריכה להעביר המלצות, משום שיש פרקליט שנמצא שם, הוא רואה את החומר, והם יחליטו, ישבו על המדוכה ויחליטו, אין שום ערך להמלצות האלה בתיקים הרגישים.
בתיקים אז בעצם מה המשטרה אמורה להציג? פרוטוקולים של חקירות? זהו?
סיכום החקירה, את כל התיק החקירתי, עם כל החומר, כל הראיות שהם עשו, כל הפרוטוקולים, ראיות כאלה ואחרות, ולהעביר אותם לידי הגוף, הפקיטות, שאמונה להחלטות האלה.
העמדה הזאת שאתה מציג כרגע היא עמדה רווחת אצל כל עורכי הדין הפליליים, להבנתך?
אני לא עשיתי סקר, בוודאי, אבל שסנגורים שרואים מדי יום בבית משפט איך אנשים חפים מפשע לעתים הם משוחררים, איך המשטרה מבקשת להחשיד ולהפליל חשודים, כל יום אנחנו רואים את זה. בבית המשפט אומר למשטרה, אין פה בעצם תיק ומשחרר את העצורים. חייבים להגן כמובן על האנשים, גם במישור הפוליטי וגם במישור הפרטי. אנשים במשטרת ישראל תחקור, תעביר את כל הראיות, והפרקליטות ובית המשפט החליטו האם אכן הראיות מספקות.
כן, טוב, העניין של שעות, אולי של ימים, אבל היו לנו כמה תחנות כאלה בשנה, שנה וחצי האחרונות, שאמרו לנו שזה עוד מעט נסתיים, וזה לא יסתיים, אז ככה שיכול להיות שזה יהיה קצת יותר ארוך. עורך הדין עתירום, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לכם.
יום טוב. אנחנו ממשיכים לעסוק בסוגיית ההמלצות, המלצות המשטרה לפרקליטות בפרשות 1000 ו-2000, ואנחנו רוצים לשמוע עמדה אולי מעט שונה ממה שמענו קודם. איתנו נמצא על קו הטלפון מי שבעבר היה ראש צוות חקירות במשטרת ישראל, עורך הדין דוד בן ישי, שלום לך.
שלום וברכה, מה שלומכם?
אנחנו בסדר, ומה אתה אומר כמי שמכיר את את הדברים גם כעורך דין וגם כחוקר, נצרח או לא נצרח למסור ולפרסם את המלצות המשטרה?
תראה, אני אתחיל בנצרח או לא נצרח למסור. לגבי הלפרסם זה כבר סיפור אחר. לגבי האם יש צורך בכך שמשטרת ישראל תמסור את המלצותיה לאחר סיום חקירה, אני סבור שוודאי וודאי שיש צורך כזה. בסופו של יום, הגוף שבאמת מתעסק בליבת החקירה ומכיר את הפרטים, לפחות החקירתיים, אני מרשה לעצמי לומר, יותר טוב מכולם, אלה החוקרים, אלה האנשים שחוקרים ועסוקים במלאכת איסוף הראיות. בסופו של יום, אי אפשר לצפות מחוקר, מאנשי משטרה, מקציני משטרה, שחקרו את התיק במשך תקופה, לא לבוא ולהגיד מה דעתם ביחס לתיק, מה דעתם ביחס לראיות שמצויות בתיק. יותר מזה אני אגיד לך, אני חושב גם שזה אינטרס של המערכת שיהיו כמה שיותר דעות וכמה שיותר שיח בונה לגבי ההחלטה האם כן להגיש כתב אישום או לא להגיש כתב אישום. לכן אני חושב שבהיבט הזה לבוא ולהשתיק את פיה של משטרת ישראל זה לא דבר נכון, ולבוא ולהגיד למשטרת ישראל אל תמליצי זה לא דבר נכון, שגם יכול לפגוע באיכות העבודה החקירתית של המשטרה בסופו של דבר.
ובכל זאת אתה מזכיר את הידע וההיכרות של חוקרי המשטרה בפרטים, אבל מה עם אותו פרקליט מלווה? במקרה שאנחנו מדברים בסוגיות רגישות כאלה, הוא גם מכיר היטב את פרטי החקירה, והוא איש הפרקליטות, הגוף המקצועי האמון על כל העניין.
נכון. קודם כל, לא בכל התיקים יש פרקליט מלווה. אנחנו מדברים על התיקים שבפרקליטות, ושם באמת יש פרקליט מלווה, שלטעמי הוא מכיר את התיק טוב, אבל עדיין לא מכיר אותו מספיק טוב, לא מספיק טוב, לא מכיר אותו כמו שחוקר המשטרה מכיר אותו. יש גם המון תיקים שאין בהם פרקליט מלווה, והתיק מגיע לפרקליטות או ליחידת התביעות, רק בסוף החקירה, שהחקירה כבר הסתיימה לחלוטין עם ההמלצה. לגבי תיקים שבהחלט שבהם יש פרקליטים מלווים, א', כפי שאמרתי קודם, השיח בין הפרקליט לבין החוקרים הוא מאוד מאוד חשוב, ומאוד מאוד חשוב שהפרקליט ישמע מה יש לחוקרים להגיד, כי בסופו של דבר הם אלה שיושבים בתוך חדר החקירה, הם אלה שמתרשמים מהדברים הבלתי אמצעיים, הם אלה שבאמת יודעים להכיר את התיק על רמת הדקויות הכי קטנות שבו, שהפרקליט המלווה, אני לא בטוח שהוא מכיר את התיק ברמה הזאת. שנית, כפי שכבר אמרתי, לא ניתן ולא מצופה מגוף שחוקר וגוף שעוסק באיסוף מלאכת הראיות, לא להביע את דעתו או את המלצתו ביחס לראיות שהוא אסף. סופו של יום...
אז לזה לגבי באמת, אתה אומר, אי אפשר לצפות שלא יגידו את עמדתם, ועמדתם חשובה, וסיעור המוחות שבין המשטרה לבין הפרקליטות חשובים כדי להגיע להחלטה נכונה, אבל כאן עומדת השאלה שרמזת לה בתחילת הדברים, הפער, אם יש כזה, בין מסירת המלצות לבין פרסום המלצות, האם אני, האזרח הפשוט, צריך לדעת מה המשטרה חושבת?
אני סבור שכן. אני סבור שכן, ואני גם אסביר. סופו של דבר, אזרחי המדינה, אני סבור, רוצים להרגיש, לפחות מבחינת תחושה, שהם חיים תחת איזשהו שלטון חוק ששווה בפני כולם. ואני חושב שהכלי הזה של לבוא ולפרסם מה הייתה המלצת המשטרה ביחס למאן דהוא, שומרת לנו את הזכות או את הביטחון לדעת שבו כל אדם הוא שווה בפני החוק, וההמלצות של כל אדם שנחקר ניתנות בהתאם לראיות שיש בתיק החקירה שלו, ולא נעשה תפעה ואיפה. כך שפרסום כזה, מעבר לזכות הציבור לדעת על אחת כמה וכמה כשמדובר בנבחרי ציבור, לכן יש לציבור את הזכות לדעת, אני חושב שפרסום כזה הוא מעמיד איזושהי ביקורת לגבי, אני לא אקרא לה ביקורת שיפוטית, אבל ביקורת הוגנות לגבי מה נעשה עם תיק של כל אדם. ולכן אני חושב שזה כן חשוב, וכן יש פה אינטרס ציבורי לפרסם את המלצות המשטרה על אחת כמה וכמה במקרים שבהם מדובר באנשי ציבור.
אתה אומר שאנחנו רוצים לדעת שהחוק הוא שווה בפני כולם, והשאלה אם, נאמר, אם יבוא חלילה תיק חקירה נגדי באופן אישי, אז זה לא יעניין אף אחד. זה גם לא יטלטל שום עמות ציפים ברמה המדינית או הפוליטית, ולא יעניין אף אחד, אף אחד גם לא יפתח את, את העיתון כדי לראות אם יש עליי המלצות לכתב אישום או לא. לעומת זאת, כשמדובר באישיות ציבורית, אז הדבר הזה בהחלט יכול לא רק להרעיד, אלא פשוט להעיף אותו מכיסאו, לא רק להרעיד את כיסאו, ולכן אין שוויון מול החוק. זה לא שוויון בתוצאה של אותו פרסום לכאורה.
אני חולק עליך במובן מסוים ואני אסביר. Okay. בוודאי שבסופו של דבר המלצה שניתנת לגבי תיק חקירה של אזרח פשוט לא תתפרסם. והמלצה שמתפרסמת לגבי איש ציבור כנראה תעשה יותר הד תקשורתי. אבל זה לא אומר שהמלצת משטרת ישראל לא ניתנה ביושרה ובהגינות ביחס לתיק החקירה. ישמר לו אותו עובד ציבור וירחיק את עצמו מביצוע עבירות פליליות או אפילו חשד לביצוע עבירות פליליות ולא ימצא את עצמו במצב שהוא צריך לעמוד מול המלצות משטרת ישראל. אבל עדיין אי אפשר לסתום את פיה של המשטרה. ברגע שסותמים את הפה של המשטרה אי אפשר לחשוד בי שאני חובב משטרה כי אני העיסוקי הוא נגד המשטרה ונגד הפרקליטות וזה תחום העבודה שלי להתנגח איתם ולהתווכח איתם. אבל בהוגנות צריך להגיד שהגופים האלה צריכים לשמור על, על החוזקה שלהם. ואי אפשר לבוא ולסתום למשטרת ישראל את הפה ולהגיד לה את לא תמליצי, את לא תדברי, את תעשי רק מה שאומרים לך.
לא, תמליצי, אבל אל תפרסמי, זה הכל. זאת אומרת, אולי יצטרך אחרי זה לדון האם הדבר הזה אפשרי בכלל בעידן שבו הכל גולש החוצה, אבל קודם כל עקרונית, במידה ואנחנו יכולים לסחור את נושא הפרסום החוצה, האם נכון שכולנו נדע מה ההמלצות? בעיקר כשמדובר בהמלצות שעלולות להביא לטלטלה פוליטית, ואולי בסופו של דבר יתברר שכאשר הגיעו לשיקול דעתו של פרקליט המדינה או הפרקליטות, הדברים לא הגיעו לכתב אישום.
תראה, סופו של דבר אנחנו חיים במדינה דמוקרטית. חלק מעקרונות הדמוקרטיה זה זכות הציבור לדעת, במידת מה שאפשר לדעת. אני לא סבור שלבוא ולפרסם המלצה שניתנה בעניין עובד ציבור, יש בה איזושהי סכנה קרובה לוודאי או סכנה ממשית לדמוקרטיה. יכולה ליפול ממשלה? בוודאי שיכולה ליפול ממשלה. אבל עדיין זה לא אומר שהמלצות המשטרה הם לא בסדר, או זה עדיין לא אומר שרק בגלל הסיבה הזאת לא נפרסם את המלצות המשטרה. לזכות, לציבור יש זכות לדעת במי הוא בחר, ובמי הוא עתיד לבחור, ומי מנהל את ענייניו.
אבל לכן, יש כאן פגיעה בדמוקרטיה. אם אני בגלל, בוא ניקח את המקרה שלפנינו, בעקבות המלצות כאלה ואחרות שהתפרסמו, יצטרך ראש הממשלה נתניהו, לפרוש, לנבצר את עצמו, להיות נבצר לתקופה מסוימת, ומישהו אחר ינהיג את המדינה, לדבר הזה יכולה להיות השלכה לא מבוטלת, בזירה הפוליטית, בזירה המדינית, ובסופו של דבר, יש כאן התערבות בזירה הדמוקרטית של אנשי המשטרה.
אני מסכים עם מה שאתה אומר. יש פה השפעה על המלצות המשטרה, יש פה השפעה על הדמוקרטיה ועל הממשלה. יחד עם זאת, כבוד ראש הממשלה לא שונה מכל ראש ממשלה אחר בעבר או אנשי ציבור אחרים בעבר שנחקרו ובעניינם ניתנו המלצות. יותר מכך, בסופו של דבר, לגבי... תן לי ברשותך רגע לסיים, כי אני רוצה לכוון לעוד נקודה שהיא חשובה בעיניי. בסופו של דבר המשטרה היא רק ממליצה, ההמלצה היא עדיין המלצה, היא לא כתב אישום, היא לא מפילה ממשלות והיא לא עושה שום דבר. המשטרה ממליצה לגופים שמקבלים את ההחלטה, וכבר אמר לא אחת היועץ המשפטי לממשלה שבמסגרת שיקולה והאם בסופו של יום להגיש כתב אישום ילקח גם העניין הזה של יציבות הממשלה ושל הפוליטיקה הישראלית ושל הנזק שכתב האישום עלול לגרום. לכן לבוא ולתלות את כל העניין הזה רק על פרסום המלצת המשטרה, זה לא דבר נכון. כי בסופו של יום המשטרה רק ממליצה, היא לא מפילה ממשלות ולא מכתירה ממשלות. היא ממליצה בהתאם לתיק החקירה ומעבירה את זה לגופים המוסמכים לשם קבלת החלטה. האם כן להגיש כתב אישום או לא להגיש כתב אישום.
ואתה אומר ישנה בעיה ונגיעה בדמוקרטיה, אבל זה לא עד כדי כך אקוטי. אני...
בוודאי שישנה, בוודאי שישנה. בסופו של יום אנחנו מתעסקים באנשים שמנהלים את המדינה הזאת, באישי ציבור מאוד בכירים. בוודאי שלכל מילה ולכל תוספת בהמלצה יש משמעות. יחד עם זאת, שוב אני אומר, אנחנו חיים במדינה שבה יש מספר גופים שמאזנים ובולמים אחד את השני, ומכאן גם חשיבות ההמלצות של המשטרה, כי המלצת משטרה יכולה להיות נוגדת את עמדת הפרקליטות וכך היא משפיעה עליה, ולהפך. ולכן לבוא ולסתום למשטרת ישראל, במרכאות כמובן, לסתום למשטרת ישראל את הפה ולהגיד לה, את לא תמליצי, סופו של יום אני סבור שרק פוגע ומחליש את הדמוקרטיה הישראלית.
כן, טוב, אז נשארנו עם המחלוקת הזאת שכנראה תמשיך...
נסכים שלא להסכים.
כן, נמשיך להסכים שלא להסכים, בין לא איתי כמובן, אלא עם אנשי המערכת המשפט האלה והאחרים, כל אחד ומחשבותיו.
גם, אגב, גם לא להסכים ולהיות מסוגלים להביע את הדעה ולדבר, זה חלק מהעוצמות של הדמוקרטיה הישראלית.
כן. עורך הדין דוד בן ישי, תודה רבה לך על הדברים.
תודה, שמחתי לשוחח איתך.
יום טוב.
יום טוב.
שלום, אנחנו אומרים למזרחן הדוקטור אדי כהן.
שלום רב לך שמעון.
הפתיעו אותך ילדים סורים.
כן, מדובר ב... בעם מסכן ש... שהמנהיג שלהם מבצע בהם רצח עם, כולם נטשו אותם, הרוסים, האיראנים, הטורקים, אין לי קבוצה קטנה ש... שנשארה, שהיא לוחמת, לוחמת באסד.
אז רגע, לפני שאנחנו מדברים על הקבוצה, בוא רק נסביר, אתמול מתפרסמת ברשת תמונה של מסוריה, של שני ילדים סורים, והם כותבים בעברית, מחזיקים שלט גדול בעברית, נא לתקוף עוד בסוריה, נקמה לרצח ילדינו על ידי אסד, אנחנו הסורים בשלום, אוהבים את דוקטור אדי כהן התומך, ואז כתוב גם משהו בערבית שאני לא מבין, אולי אתה מבין, תוכל להגיד לי מה זה.
כן, שם העירייה, כפר נבל.
כפר נבל.
והתאריך של 11 לפברואר, שזה שלשום.
אז בוא תסביר לי מה, קודם כל איך אתה מגלה פתאום את התמונה הזאת, אתה מודע לזה שזה מתחיל להתרוצץ?
מישהו שלח לי לינק לדף שבה היא פורסמה, וזהו, הורדתי את התמונות, מדובר בשתי תמונות, אבל מסתבר שלאחר מכן הם מחקו את כל הפוסט הזה. מדובר בפוסט שפורסם בדף הפייסבוק של העיירה כפר נבל, זאת אחת העיירות במחוז אידליב שהיא שוחררה מאסד, אין שלטון של אסד בעיירה, יש מורדים שם, והם נלחמים בשלטון של אסד מזה 7-8 שנים.
אז הייתי מבין דווקא אם אסד עדיין נמצא בתמונה, למה כדאי להם מאוד מהר להסיר את התמונה הזאת, כדי שלא יבולע להם, אבל למה באמת להוריד אם אסד לא נמצא בשליטה אצלם?
כי אחד העוקבים כתב, עכשיו אנחנו כולנו, משלם על על התמונה הזאת. כלומר, הם פוחדים שאסד עכשיו יוציא כמה מטוסים וישמיד את העיירה. עד כדי כך. אצל אסד אין צחוקים. כלומר, הוא מסוגל לעשות את זה.
כן. עכשיו, תאמר לי, מה, אני מבין, אני יכול להבין אחרי השבת האחרונה והתקיפה של מטוסי חיל האוויר, בקשה של סורים כאלה שמתעמרים בהם מישראל, בואו ותפציצו עוד בסוריה, נקמה על מה שעושים לנו. אבל מה הם רוצים דווקא מהדוקטור אדי כהן?
תראה, אני בקשר עם רוב העולם הערבי. אני מקבל המון מיילים, המון הודעות. יש מעיראק אפילו אומרים לי, תבואו תכבשו אותנו. אנחנו לא יכולים, לא מסוגלים לחיות עם האיראנים. האיראנים שולטים שם. אני מקבל הודעות מלבנון, תצילו אותנו. הם, יש ערבים שלא מסתדרים, האיראנים שולטים, קאסם סולימני הוא השולט של המזרח התיכון. האיראנים מתרחבים, ודיברנו כבר, אני ואתה על הנושא הזה, הקורדים הפסידו, האיראנים מתקרבים מאוד, ויש רצף טריטוריאלי מטהרן עד הגבול הסורים, בעקבות נפילתה של העיירה קרקוק הקורדית. האיראנים שולטים, האיראנים מבקשים או משלמים כספים למוסלמים, עניים ביניהם, לאמץ את השיעה, לקבל עליהם את הדת השיעית. הסונים מבוהלים, מפחדים, שזה למשל הסעודים. גם הם בתמונה.
אז עד כדי כך
מפחדים.
והקשר הזה שאתה מקיים עם העולם הערבי, עד כדי כך ששני נערים קטנים מכירים את הקשר ואותך באופן אישי. אני מבין שיש לזה גם קשר לחשיפה התקשורתית בערבית, לשיחות איתך.
זה בעיקר. יש שתי תמונות. התמונה השנייה, יש חמישה, שישה ילדים. מדובר בשתי תמונות. זה לא רק שני נערים. האמת היא שאני מוכר קצת בעולם הערבי, והיה לי כמה, מספר פעמים עימותים עם מקורבים לבשאר אל-אסד, וקיבלתי עידוד ממתנגדי אסד, ואפילו אחד יהיה לרצוח אותו בשידור חי, אם אתה זוכר.
כן, אחד מהם אמר, אנחנו תלינו את אלי כהן, נתלה את אדי כהן.
נכון, זה מה שאמר בשידור חי. כלומר, הם יודעים, הם עוקבים אחריי, ואתה יודע, כשאתה מופיע בג'זירה, עשרות מיליוני ערבים רואים אותך, זה לא רק קבוצה קטנה. כך שהם מכירים מי אני, והם עוקבים אחריי בפייסבוק, בפעילות נוספת שלי. וזאת באמת הנקודה, הם רוצים מישהו שיסייע להם. בוא נגיד ככה, לא מאהבת מרדכי, לא מאהבת אדי כהן או מאהבת ישראל. הם זקוקים לסיוע ולעזרה, הם רוצים מישהו שיושיע אותם, כאשר כולם, לרבות ארצות הברית, נטשו אותם.
זאת אומרת, הם פשוט נשארו לבד, וישראל היא אולי התקווה האחרונה. אבל אני אשאל אותך ברמה האישית, ככה, לפני שאנחנו מסיים את השיחה הזאת, מה עושה לך פתאום למצוא את השם שלך בשלט סורי כזה?
האמת, הופתעתי מאוד לראות, כלומר, שיש אנשים באמת שעוקבים, שמבקשים ושהם מעריכים. זה עשה טוב מאוד, אבל מצד שני, יש חשש שמשטרה של אסד ינקום בהם וירצח את כל הילדים. והמשטרה הזה מסוכן לעשות את זה.
כן. הדוקטור אדי כהן, המזרחן, אנחנו כנראה עוד נפגש אותך גם בשיחות, רעיונות ועימותים באל-ג'זירה ובמקומות נוספים. תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לכם.
יום טוב. בישיבת מרכז הרב יתקיים היום אחר הצהריים אירוע הזכרה לנרצחי הטבח בספריית הישיבה לצעירים לפני עשור שנים. אנחנו רוצים לחזור אל הרגעים הטרגיים הקשים הללו שזעזעו את כולנו, ואיתנו נמצא על קו הטלפון אחד מרבני הישיבה, ראש מכון פועה, הרב מנחם בורשטיין, שלום לך.
שלום וברכה. האירוע היה בישיבה עצמה ובספרייה של הישיבה הגבוהה, ושם היו גם בחורים מהישיבה וגם בחורים מהישיבה לצעירים.
באותה שעה, במקום אחר בישיבה בעצם, נערכים למסיבת ראש חודש. אדם.
כן, כן, גם.
זאת אומרת, כן. באותו רגע טרגדיה גדולה בצידה אחת של הישיבה, והערכות לשמחה גדולה בצד השני.
כן, וגם גם עוד כמה דברים לכבוד אדר ופורים. כן, זה היה יום מאוד מיוחד.
ואיפה הדברים, הרגעים, השניות האלה תופסות אותך, הרב?
אני הייתי די סמוך לישיבה, ושמעתי שיש כל מיני קולות ודברים, ולא הייתי בטוח, אז התקדמתי לכיוון הישיבה, ואז לא נתנו להיכנס, אבל בסוף זיהו אותי, ובמיוחד שראש הישיבה שלנו הוא כהן, והיה שם גם ידענו הרוגים, אז אני מיד, בשנייה שנגמר הפיגוע, בשנייה שהרגו את הנבלה הזאת, אז מיד נכנסתי גם לזהוי וגם לעזור לסדר את הדברים.
זאת אומרת, כרב שגם יש לו מן הסתם את הניסיון הרפואי, אפשר לומר, אז תרומתך ברגעים האלה היא מיוחדת.
אני מקווה, כן, באמת את הנושא של העברת הפצועים, ואחר כך זהוי הרוגים, ואני חושב שאחד הדברים שעד היום כשאני מספר, אני מתרגש מזה, עוד התקשר אליי אבא של אחד הבחורים בישיבה, ושאל אותי, תראה, אם אתה בישיבה, מה המצב עם הבן שלי, כי הוא לא עונה לטלפון. ואני ראיתי את, סליחה, ראיתי את גופתו לידי, ולא יכלתי להגיד לאבא, כי יש תקנון שצריך קודם לזהות. אז אמרתי לאבא, אני אטפל בזה את הצורה הכי טובה מה שרק אפשר. ואחר כך הוא שמע מה שהוא שמע.
הוא ידע שזה פיגוע, זאת אומרת, זה קורה שם פיגוע?
הוא שמע שיש שם משהו. הוא שיער שזה אולי פיגוע, כן. כבר היה, כבר התחיל אפילו בתקשורת שיש משהו.
ואתה רואה את בנו מוטל לפניך הרוג, והוא שואל מה שלמה.
כן, ואני שחוקים בדברים האלו מאוד. כי בעבר כבר היו במקומות אחרים, היה טעויות, היה דברים. ואנחנו מאוד מקפידים על ההוראות. ההוראות, אני קורא לזה, זה הוראות שנכתבו בדם. אז צריך מאוד להקפיד בשעות הקשות האלו על הדברים. אפילו שאתה רוצה משהו אחד, ויש משהו אחר, אז זה...
היו אז בשעותו הרבה דיונים על על ההתנהלות של כוחות הביטחון, שכן נתנו או לא נתנו להיכנס ולנסות לסכל את ההמשך של הפיגוע. הדברים היום מיושבים על הדעת?
תראה, תמיד יש טענות ודברים. אני חושב שהיה פה סיפורי גבורה מאוד גדולים. אני חושב פה שיש אנשים שגם שפירה וגם הרב דדון באמת מסרו את נפשם וגרמו להרג של הנבלה הזו. ונעשו דברים, תמיד אפשר ללמוד, תמיד אפשר לשפר. צריך מאוד להיזהר שגם אם יש ביקורת, להגיד אותה בצורה בונה בחוץ. באופן כללי הייתה התנהלות טובה. ודאי שבדברים מקומים תמיד יכול להיות איזשהו ביקורת, וזה אנחנו עושים את זה בסידורים הפנימיים. לא עושים כל מיני טענות וכדומה.
כן. במבט של 10 שנים לאחור, עד כמה, נשאל את זה בצורה פשוטה, עד כמה זכרם של השמונה חרות, לא אצל, לא על השלטים, עד כמה הוא חרות וספוג באווירה של הישיבה?
זה מאוד מאוד משמעותי, כל הפיגוע הזה, גם לצוות וגם ללומדים, וגם לאנשים תמונה קדושים שזוכרים אותם. זה לא משהו שיש איזה שלט שנשאר, זה יש לימודים לזכרם בצורה מאוד מסיבית, שמשמרים וכל מיני דברים שככה הישיבה עושה, וזכרם והקשר המיוחד והיפה עם כל המשפחות באופן אישי של צוות הרמי ושל התלמידים שהיו באותו שיעור של הנופלים, זה לא איזשהו משהו שהוא מאורה שהיה וזהו, זה מלווה אותנו כל הזמן ונותן לנו את הכוח להתפלל לקדוש ברוך הוא שיביא לנו רק טוב ודברים טובים, ולומדים ועושים דברים לעילוי נשמתם, גם בכתב, גם בעל פה, גם במאורות עצמם, אבל הקשר המיוחד שנשאר עם המשפחות זה דבר לא טבעי ונורמלי בכל מקום. פה בישיבה, ברוך השם, זה מורגש ביותר. זכרם של הקדושים.
אתה הרב אורשטיין, היית בקשר, אם אני מבין נכון, אישי וישיר ומיוחד עם אחד ההרוגים.
יותר מאחד. יותר מאחד, כי חלק הכרתי, למשל אלדר, אבא שלו היה חברותה שלי הרבה שנים.
ועיר
שלדה, אני בקשר עם אבא שלו שהוא מועל, ואימו גם למדה אצלנו במכון, ויש משפחת אביחיל שכבר בקשר עוד עם הסבא הרבה שנים, ומשפחת כהן גם בעוד קשר מאוד יפה עם כל המשפחה הגדולה שלהם, ועם משפחת ליפשיט שהוא רם בכותל, אז וגם היינו חברים עוד קודם, וגם משפחת רוט שמאלקנה, שממש קשר, מאז הקשר כל כך התחזק, ובאנו לאלקנה הרבה שבתות והרצאות וימי עיון והזכרות, וגם עם משפחת מוזס ככה קשר מאוד יפה, וקשר מאוד מיוחד היה עם מהרטה, שהוא במוצאו אתיופי, ואני ככה קיוויתי, אני הרבה שנים מחפש שלבנות הנהגה תורנית ליוצאי אתיופיה, ואני קיוויתי בעדינותו שהוא היה מאוד זה, אז אני קיוויתי שהוא יהיה אחד מהם, והדבר יצר קשר באופן טבעי, בהתחלה עם המשפחה, ואחר כך עם צוות של כל מיני רבנים, בעדה האתיופית, להמשיך את הצד החיבור ההלכתי, בין יוצאי אתיופיה להלכה, שהדברים יישמרו בצורה טובה. כל הדברים האלו, בסופו של דבר, יצר קשר מאוד חזק עם המשפחות.
כן. והיום בשעה 5, מה מתוכנן בישיבה?
יש, אנחנו עושים עצרת זיכרון. כל שנה מביאים רבנים שיעשו, זאת אומרת, ידברו לא מסכת של בכי, אלא מסכת של לימוד, מה לומדים מהדברים האלו, ומה אפשר להוציא טוב מכאן והלאה, מה אפשר לעשות לעילוי נשמתם, ומביאים גם את נציג המשפחות, שיחה תמיד מאוד משמעותית של ראש הישיבה, הרב יעקב שפירא, שככה נותן התוויה מאוד מאוד חשובה, ובאופן טבעי, כשזה 10 שנים, זה מספר עגול, אז זה יוצר עוד יותר, כי היום זה גם חשוב במיוחד, כי כשעובר 10 שנים, יש כבר הרבה בחורים קדשים שלא היו בזמן ההוא בישיבה בכלל, והם ככה, יש להם מבט שונה ממשהו, מישהו שהיה באירוע, אני רוצה לציין שאנחנו גם עושים, לוקחים אנשים שהיו באירוע, עושים מסיבות הודעה כל שנה, חוץ מהצרת הזאת, אנחנו מביאים אנשים שהיו במהלך הפיגוע וניצלו, אז עושים סעודת הודעה שנתית על הנס ההצלה שלהם, שהם ניצלו ומספרים את הסיפור שלהם ואת הרגעים הקשים של המתח שהם שומעים שנמצאים בחדר סגור ויש פיגוע ליד ואיך הם ניצלו, איך הם הצליחו לעבור ממש לידם ולהינצל, וסיפורי חוץ מההזכרה לאלו שנפלו, ואנחנו מציינים בסעודת הודעה מאוד גדולה, תמיד עושים בספרייה ועם הרבה, והישיבה מגיעה ושומעת, זה נותן בהזכרה זה הספר ולימוד מהנרצחים, ובסעודת הודעה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם נותנים לאנשים את הכיוון שבכל לחפש את הטוב שבדבר. אבי מורי שהיה בשנחאי בזמן השואה, והמשגיח אמר להם שכשאתם כתוב תתקתך כחררי צל ומשפטיך תאום רבה. אז אנשים חושבים שזה שתי דברים. אמר להם המשגיח שגם כשיש משפטיך תאום רבה, גם כשיש משהו שהוא אתה רואה את את הדבר הרע שנעשה לך, בתוך זה אז אתה יכול למצוא, בתוך המשפטיך תאום רבה, אתה יכול למצוא צדקתך כרקל, אתה יכול למצוא משהו שאתה צריך ממנו להודות לקדוש ברוך הוא שהוא נעשה. וההודעה הזאת אנחנו תמיד עושים חוץ מהזכרה, היא נותנת את התמונה השלמה לבחורים מעלה ולאנשים מעלה, וצוות הרמים משתתף ונותן את המבט שלו, והרב מגנס שהיה מאוד שותף לארגון של הדברים, לסידור של הדברים, נותן גם מבט שלו. אז ככה ביחד באמת מתקבלת תמונה מאוד 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 חשובה לבחורים הלאה. לא רק לבכות, אלא ללמוד, ללמוד מה לעשות, מה שצריך לעשות, גם לעילוי נשמתם וגם להודות לאלו שהיו שם ויצאו בשלום.
כן, היום בחמש, ישיבת מרכז הרב, הרב מנחם בורשטיין, אני מאוד מודה לך על הדברים, ושיהיו בשורות טובות.
בשורות טובות שנשמע, וזכרן של הקדושים, שהם היום מליצי יושר על עם ישראל, ההמלצה שלהם תתקבל בצורה יפה וטובה, וימשיכו את הלימוד ואת העשייה הגדולה בישיבה ובכל עם ישראל.
אמן. תודה רבה.
כל טוב.
שלום. ביום חמישי הקרוב יתקיים כנס מתגייסים ענק בניצוחה של עמותת צלש, צבא לשם שמיים, העמותה שבראשה עומד הרב פרץ איינורן, מי שפועל במשך כ-5 שנים באופן ישיר ובלתי אמצעי מול מתגייסים, מול מועמדים לשירות וחיילים בשלבי השירות השונים. אנחנו רוצים לשוחח על הכנס המתקרב במעמד רב העיר ירושלים, הרב אמר. שלום הרב, הרב פרץ איינורן.
שלום וברכה.
ראשית, מי השתתף, לפני שנשאל מי השתתף, למה דווקא עכשיו עושים את הכנס?
יש שני כנסים בשנה, עשינו כנס לקראת גיוס אוגוסט, ועכשיו לקראת גיוס מרץ, שני גיוסים הכי גדולים של כולם.
ועכשיו מי השתתף בכנס? זה מועמדים לשירות? זה אנשים שנמצאים כבר בשירות?
אז הכנס מתחלק לשניים. מ-10 בבוקר עד 6 בערב מגיעים כ-400 מתגייסים מכל הישיבות והמכינות בארץ, ישיבות הסדר, ישיבות גבוהות, מכינות, ובעזרת השם 6 בערב עד 10 בערב אנחנו עושים כינוס גדול של 500 סימי מסכתות של חיילים ומתגייסים שגם חיילים מגיעים לסיום הגדול, שהם שותפים מלאים בסיומים האלה.
כלומר, הצלחת לכנס תחת הרעיון הזה של העמותה שלך, ועוד רגע אנחנו נתמקד ברעיון עצמו, הצלחת לכנס את כל סוגי המוסדות התורניים.
כן, ברוך השם, חסד השם עלינו, וכל המוסדות דוחפים קדימה איתנו.
ועכשיו לגבי הפעילות עצמה, אתה מזכיר לנו את סיומי המסכתות, בעצם בזה עיקר הפעילות, נכון? זאת אומרת, לתת אפשרות או יכולת לחיילים ולמועמדים לשירות להמשיך את לימוד התורה גם תוך כדי השירות.
כן, יש לנו עוד פרויקטים שהכל סביב זה. זאת אומרת, יש לנו פרויקט שנקרא קידוש הרבק, שכל חייל שעושה קידוש לחיילים שלו עם שיעור תורה, אנחנו מממנים את הקידוש. יש לנו פרויקט של חברותות עם אברכים בכל הארץ. יש לנו פרויקט של ליווי חיילים בודדים דתיים, לתת להם משפחות שמחברים אותן למשפחות דתיות. יש לנו הרבה פרויקטים שהיסוד שלהם זה לחבר את החייל הדתי כל הזמן להיות קשור לבית המדרש ולמשפחות תורניות ולקשר לתורה.
ואתה עצמך מגיע אל החיילים, פוגש אותם, איפה זה קורה?
זה קורה במפגשים, בסוף טירונות, בהשבעות, במקומות שנותנים לי, יש לי, אני ברוך השם רץ צבאי במילואים, יש ימי ישיבה שמאושרים על פי הרבנות הצבאית, יש ימי מילואים שאני מגיע בתור הגדוד, יש ממפאים של אישור שאפשר להעביר שיחות, כל הזמן באישור ובתיום הרבנות הצבאית הראשית, וזה הכל התחיל, עכשיו היה חידוש גדול שהכל התחיל, בשלושה חודשים האחרונים טיילתי בעשרות מכינות וישיבות, כבר הכנתי את החיילים לקראת כל הפרויקטים שלנו שהתגייסו כבר עם הפרויקטים, שיהיה להם כבר תודעה שאנחנו איתם.
מה זה אומר להכין את החיילים? מה היית צריך לומר להם?
הגעתי, הראיתי להם את כל לקראת מה הם צועדים. מתגייסים לא יודעים. אמרתי להם, הרבנות הצבאית הראשית זמינה. לנו יש פרויקטים של החברותות, עכשיו יש לנו את המסכתות, חילקתי להם את המסכתות המיוחדות שעשינו במהדורת כיס, כבר אמרתי להם את הסיום הראשון אתם עושים איתנו ביום חמישי הקרוב, ככה הגענו לעוד 150 סיומים, כי החיילים עד עכשיו הגיעו ל-350 סיומים ב-70 סיומים שונים, זה סיומים של חיילים. פעם ראשונה שאנחנו מגיעים ל-150 סיומים, שזה מהחבר'ה שמתגייסים, כבר עם המסכת הראשונה סיימו, אז זה כבר, בגיוס כבר יהיה.
סיומים, תלמוד או משנה?
גמרא. מה שמיוחד בפרויקט, כן. מה שמיוחד בפרויקט הזה, שחייל קשה לסיים מסכת לבד. אז במדורת כיס המיוחדת, לקחנו את שלנו, של צלש, לקחנו את הגמרא, חילקנו לשש ספרונים קצרים, וחייל עושה כמו רשימת שמירה, מסכת מגילה, דף ב' עד למד ב', וכל אחד במחלקה לוקח דף. ככה עשינו בעשרות מחלקות בייניש, עשינו סיומים, כבר כמה סיומים, יש לי מחלקות בין שכבר עשו 6 סיומים, שכל אחד לוקח דם וכל פעם עושים שמחת תורה בפלוגה. החיילים, ארוחת צהריים, ריקודים, שמחה, מוטיבציה בפלוגה.
והדבר הזה לא רק בינישים, אני מבין, גם תלמידי מכינות.
תלמידי מכינות, חבר'ה בכלל שהם לא, חבר'ה לא דתיים, כבר הרבה אמרו לי, לומדים את הגמרות, לוקחים ומיד רוצים, הם לא נהנו מה... איך הגמרא נראית, לקחו את זה בכיס שלהם, ראו את זה בכל מקום, בבית הכנסת צבאיים, לחבר'ה מאוד מחוברים.
תאמר, אני רוצה לשאול אותך, הזכרתי את המפגשים האישיים שלך עם החבר'ה, ואני רוצה לשאול אותך באופן אישי, העבר האישי שלך, בוא נאמר ככה, לא תמיד היית ככה רב עם זקן וכל הערכה, העבר האישי שלך ממקומות אחרים לגמרי, מסייע בשיח הזה?
אני כמוהם, אני תמיד אומר לחבר'ה, יזמו אותי פעמים. אני כמוהם, אני מכיניסט, אני למדתי בעצמו בגוש קטיף, למדתי שם בתור מכינה, ובאתי ממש מהמקום שלהם, לגמרי, לקח לי הרבה זמן תהליך של איך נכנסים לבית המדרש, ואיך פותחים את הספר, ואיך מתחזקים בקיום מצוות. היה לי חרוך שהרב רפי פרץ, מורי ורבי, הרב שר הקודם, לקח אותי צעד צעד, חיבוק, לאט לאט, אז אני מרגיש את התהליך של החבר'ה עוברים, אני מכיניס, עד שעברתי לישיבת הצלח קודם לקח זמן, עד שרשכתי פה לקח זמן, אז אני חווה את השטח כל הזמן, ואחרי מחוברים לעשייה, הם יודעים שיש שיח עם מישהו שיודע בדיוק מה הם עוברים ומה הם חווים.
מה זה אומר? מה זה אומר הידיעה הזאת של החייל, שאתה עברת את אותו מסלול כמוהם, את אותם קשיים? תן לי דוגמה.
שמע, אם היית יודע, אם אנשים היו יודעים, אדם מכיניסט, אומר, מה, אני אלמד גמרא בצבא, מה אתה חי בסרט? אני אומר, חבר'ה, עזבו, אין תירוץ, יש לנו כבר 50 סיומים, זה כבר בפנים, תקשיב אחי, עזור, תהיה רק זה שמחלט את המסכתות, דף אחד, אתה לא יכול ללמוד דף בחודשיים, בוא, לתת לך תוך פלוגה, לחזק את החבר'ה, שמע, חבר'ה, אני הייתי כמוכם, תנו מילים טובות לחיילים הבודדים, קחו חיילים ביתה, תעזרו בעיות תש, אני חוויתי איתם בחוויות, אני יודע בדיוק מה הקשיים שלהם, אז אני אומר לחייל, תקשיב טוב, למה לא התקשרת לרב שלך כבר שבוע? אני יודע שיום קשין הרב שבוע, אתה נתק קשר, שלח הודעות, תשגע את הרבנית, תגיד לי שאתה בא להם לארוחה הביתה, הרב לא עונה לך, תגיד לרבנית שהרב לא עונה לך, תלשין עליו. אז אני ככה מכיר את החבר'ה, עם מה הם מתמודדים, אני מדבר איתם בשפה שלהם.
עד כמה אתה, אתה הזכרת שהפעילות שלך נעשית בתיאום ובשיתוף של הרבנות הצבאית הראשית, אנחנו זוכרים שהיה גם איזשהו חיכוך מסוים, לפני מספר חודשים, לא אישרו לך לבצע את השיעורים שאתה מבצע שם. קודם כל העניין הזה סודר, או שעדיין יש מקומות שהדברים לא מתאפשרים?
עוד לא, עוד לא. עדיין, בשיעור בעיר הבדים, בעיר הבדים עדיין לא סודר. אבל הרבנות הצבאית הראשית היא עובדת. אנחנו, זה הנקודה, אנחנו לא עסוקים ברע. משהו נעצר, הרבנות הצבאית ביחד דוחפים קדימה לעוד דברים. בסדר, בדרך יש עיכובים, תמיד דבר טוב וגדול שקורה יש עיכובים. אנחנו עושים כל מה שייתנו אפשרות להוסיף תורה, להוסיף טהרה, להוסיף לחבר'ה חיות בעבודת השם, ושזה ייתן להם מוטיבציה לעשייה הצבאית, חייל מקבל כוח מהתורה לצבא, והצבא מחזק את התורה וקשר לתלמידי חכמים, אז כל מה שייתנו עם הרבנות הצבאית הראשית לאשר, אנחנו שם.
אני שמתי לב גם בשיחה קודמת שקיימנו לפני מספר חודשים, אתה באמת מעדיף כל הזמן להתמקד בהוספת תורה, הוספת אור, הוספה של דברים חיוביים, ואיפשהו אתה נמנע מהטיפול בסוגיות שבוערות ומקשות קצת על חייו ושירותו של החייל הדתי, ובכל זאת אני רוצה לשאול אותך, האם גם אתה נתקל בבעיות האלה, החיילים מספרים לך על התמודדויות קשות, גם בנושא השירות המשותף, בנושאים נוספים שאולי קצת מקשים, אנחנו זוכרים אז בזמנו את פרשת הזקנים, שהיום ככה קצת נרגעה, רב צבאי ראשי שלא נותנים לו לדבר ולומר את עמדתו, הזכרת את הרב רפי פרץ וכך היה גורלו במסגרת התפקיד שלו, לא נתנו לו לומר את הדברים. אתה מרגיש את הקשיים האלה?
אני מרגיש את הקשיים, חווה אותם קשה, אולי יותר מהרבה אחרים. אנשים מתקשרים אליי בלילות, 2, 3, 4 לפנות בוקר. הרבה חיילים, הורים מתקשרים, מספרים לי סיפורים מזעזעים. אבל אני לא עסוק בזה. אני מחזק את החיילים, מחזק אותם. אומר להם, חבר'ה, שגרו את הרבנים הצבאיים, תזמו ימי ישיבות, תביאו את הרבנים לשטח, תבקשו מהמפקדי פלוגות, תביאו, תעשו, תיצרו אווירה בפלוגה. חבר'ה, רק לא להתייאש, רק להיות עסוקים ברע. יש סיפורים קשים ומזעזעים, כן, עשרות סיפורים קשים, כן. אבל להיות עסוקים בתור, בתורה, בתהרה, מעט מהאור מגרש הרבה מן החושך, דוחה את החושך.
כן, אבל אומר לך, הרב פרץ, אומר לך בחור שנמצא לבד, לא בתוך מסגרת, נאמר, של ישיבת הסדר, הוא נמצא לבד באיזושהי יחידה, הוא אומר לך, תשמע, יש לי בעיה כזאת וכזאת, אתה אומר לו, תשמע, תלמד עוד דף גמרא, תשמע,
לא, אני אומר לו, לך לרב הצבאי, לך צפוק על השולחן, הרב הצבאי המקומי, לא עונה לך, לך לרב החתמר, לך לרב הפיקוד, לך לרבנות הראשית הצבאית. אני לא אומר לו תלמד עוד דף גמרא, אני אומר לו תטפל בבעיה, אבל אני לא עסוק בלדבר על הבעיות. אני אומר, תן לחייל עם הדרכה מה צריך לעשות, איך להציל את המצב, אבל לא עסוק לדבר על הבעיות. אני מדבר ספציפית עם החיילים שקשה להם ומחזק אותם, ונותן להם הוראות מה צריך לעשות, אבל אני לא עסוק ברע. זה הנקודה.
אז אני רוצה עוד לשאול אותך שאלה אחת, וזה נוגע לשם של הארגון שהקמת, צלש, צבא לשם שמיים, כמו שהזכרנו בתחילת הדברים, וזה נוגע גם בשאלה האחרונה ששאלתי אותך. נדמה שזה בדיוק מה שמטריד גורמים וארגונים מסוימים בתוך הצבא ומחוצה לו. הנושא הזה של צבא לשם שמיים, הם חוששים שמלחמותיו של צהל יהפכו למלחמות דת, מלחמות בשם האל, ואנחנו זוכרים מה נעשה עם אותו דף קרבי של אופר וינטר, שעז לומר שמה ישראל, ועז לומר דברים אמוניים. יכול להיות שהנימה הזאת, אולי הכותרת הזאת שנתת לכל המשימה, היא זו שמרתיעה וגורמת לחיכוכים?
תקשיב, אני רוצה להגיד לך את היסוד שמנחה אותי. היסוד שמנחה אותי, זה מופיע בתניה, בליקוטי אמרים פרק מ"ו. אני מדריך את אלפי החיילים שבקשר איתנו, להגיע למצב שאתה מבטל בחירה חופשית של אנשים. איך זה קורה? אם אתה כל הזמן דואג להביא להו פסק זמן, לנהג טיולית, פחית קולה, לפני חגים לנגדים ולאפסנאים ולכל האנשים בבח, למפקדים שלך, להביא להם איזה שי לחג, ואתה עושה את הפקודות הכי טוב, ואתה אוהב ישראל גדול, ויש לך עין טובה, אנשים לא יכולים להגיד לך שאתה לא בסדר. אין פה שום הדתה, יש פה אהבת חינם. לכן, כשאתה אומר את זה נכון, אנשים חוששים לזה. למה הם חוששים? כי הם לא מבינים שאנחנו כל הזמן אוהבים את המדינה, אוהבים את התורה, אוהבים את עם ישראל, מוסרים את הנפש עליהם, ורוצים את הכל, רק צריך עוד שוקולדים, עוד שוקולדים, עוד אהבת חינם, עוד פרחים לאמא, כל מה שאתה עושה טוב ומתוק וטהור, אין, אנשים לא יכולים להגיד לך, שמה אתה עושה הדתה, אתה לא יכול להגיד את זה, אני כל הזמן איתך באש ובמים והכל, ועושה את הכל, כי יש הכי מתוק בעולם, לא יכולים לצאת נגד זה.
דברים יפים, חשובים וטובים, חשוב שיכנסו לתודעה של כל אחד ואחד מאיתנו. לקראת סיום, הרב פרץ איינהורן, בוא תן לנו לוחות זמנים של הכנס ביום חמישי, ואיפה זה קורה, וקצת חוץ מהרב אמר, אם יהיו עוד אישים.
בעזרת השם יתברך, יום חמישי הקרוב, מלון שערי ירושלים, להגיע ב9:30 בבוקר לקפה ועוגה, להירשם. אחרי זה מיד, הרב חנן אלטרוק שליטה, ראש שיבת שווי חברון, אחר כך הרב שילט, ממלא אדומים שליטה, אחר כך הרב אליעזר קשתיאל שליטה מאלי, שיבה באלי, אחר כך בעזרת השם יהיה משפחת גלמן, שידברו על האח שלהם, אליאב גלמן, השם יקום דמו, אחר כך יהיה, אני אדבר בעזרת השם וספר על צלש, אחר כך יגיע הרב קוסטינר שליטה, ראש שיבת מצפה רמון, אחר כך יגיע בעזרת השם הרב פנדל, ראש ישיבת שדרות, אחר כך יגיע חבר הכנסת סגן שר הביטחון הרב אלי בן דהן, אחר כך נתארגן לסעודת המצווה הגדולה של חגיגת 500 מסכתות, יגיע הרב עמר שליטה, ראש הרב עיר ירושלים, ושם נחגוג גם עם הרב איטיאל בר לוי, ראש תרבות תורנית, והרב אבי ברמן, יושב ראש OU ישראל, יהיה שם, וחיליק פרנק, חיליק פרנק, ישמח אותנו בשירה וריקודים, בעזרת השם, בשמחה משותפת של הגדלת תורה והוספת טהרה במחנה הצבאי.
יפה מאוד, תוכנית עשירה, מגוונת, ונדמה שחבל יהיה לפספס אפילו שעה אחת מתוך כל מה שאתה מציג כאן. הרב פרץ איינהורן, צל"ש, תודה רבה לך על הדברים.
ברוך תהיה, יישר כוח גדול.
כל טוב.
כל טוב.
עד כאן יומן לפי שעה, נאמר תודה לאורחי היומן הזה, לאורך הדין דוד בן ישי, עורך הדין נתי רום, לדוקטור אדי כהן, לרב מנחם בורשטיין, לרב פרץ איינהורן, לכם על ההאזנה, שאו ברכה לימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.